ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף עין זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית מלמעלה. מיד אתם רואים צורת משולש. בשיעור הקודם הצגנו את הסימון הזה, והוא מבליט מימרות של רבה בעניין העסקת פועלים להשקעות שדות, ומתברר שאין צורך בהם. ואמר רבה, היי מן דאוגר אגורי לדבלה, אדם העסיק פועלים להשקות שדות, ויאטה מיטרה, ובא גשם ואין צורך להשגעה, הרי זה מן השמיים. פסידה דפועלים, הם אינם מקבלים פיצוי על כך. אתה נהרה, אם הנהר הציף את השדות והשקע אותם. אומר רשי, אתה נהר, גדל הנהר ועליו נכנס בחריצים העשויים בשדה, ומהן היא שותה ואינה צריכה לדבלה. אז ממשיך הגמרא ואומר, פסידה דבעל הבית ויעיב לו כפועל בתי. הבעל הבית במקרה כזה כן צריך לפצות את הפועלים, והוא נותן להם כשיעור פועל בתי. דיברנו על זה בשיעור הקודם, הרי הם בכלל לא עובדים, אבל הם הועסקו לשם השקעה, ולכן הם מקבלים פיצוי כפועל בתי. אומר רשי, פסידה דבעל הבית, דפועלים אינם יודעים במנהג שדהו שהנער עולה להשקותו, אך הוא היה יודע. נחזור לגמרא, ויאמר רבה, היי מן דאוגר אגורי לדבלה, אדם השיג פועלים להשקות שדות, והוא פסק נערה בפלגה דיומא. וזרם הנער שהיה מקור המים של ההשקעה, הנער הזה פסק באמצע היום. אי לא אביד פסיק, אם זה דבר שהוא יוצא מדרך הטבע, הוא לא עשוי לפסיק, וכך קרה. פסידה דפועלים, אביד דפסיק, אבל אם מנהג הטבע של הנהר הוא כן שהוא נפסק, אי בני מת, אם הפועלים האלו הם בני אותו מקום, הם מכירים בזה, הם מבינים, יודעים מזה, פסידה דפועלים לאו בני מת, אבל הם באו ממרחק, הם לא מכירים את התופעה הזאת, פסידה דבעל הבית. ויאמר רבה, היי מן דאגר אגורי לעביד איתה, ושלם עביד איתה בפגה דיומא. אדם השיג פועלים, משלם להם תשלום יומי, והם סיימו את העבודה באמצע היום. אי איתלה עבידת, אם לבעל הבית הזה יש לו עוד עבודות, דניחה מינה, שהם פחות דורשי מאמץ ממה שהוא השיג אותם, אינה מדקבתה, או עבודות אחרות, אבל הם במאמץ דומה למה שהוא השיג אותם, מפקד לו, אז הוא מצווה עליהם לבצע אותם עבודות אחרות. אבל מה? דקשה מיני, אם מה שיש לו לעשות הוא דורש יותר ממאמץ ממה שהוא העסיק אותם, לא מפקד לו, הוא לא יכול למסור להם את העבודות האלו. ואז מה לגבי השעות הנוספות, האם הוא ישלם להם ונותן להם שכרן מושלם? עמי, למה שכרן מושלם? ולהיטיב לו כפועל בתי, זה פחות, למה שישלם להם כאילו הם ממש עובדים? הם סיימו את העבודה שלהם באמצע היום, יש עוד כמה שעות שיפצה אותם כפועל בתי. אני ניתן להבין מכל הסיפור הזה, למרות שהנקודה הזאת לא מפורטת, הוא העסיק אותם ליום בתמורת תשלום שעתי, ולכן הוא, שהם סיימו באמצע, עד אמצע היום, אז הוא משלם שכר מושלם עד אמצע היום. לגבי שאר שעות היום שהם היו אמורים להיות עסוקים אצלו, אז ראינו שאם יש לו עוד עבודות שפחות דורשים מאמץ או דומים, אז הוא ממשיך להעסיק אותם וישלם להם שכר מושלם. אבל אם מה שיש זה מה שנשאר אצלו עבודות אחרות שהן קשות, אז הוא לא יכול לדרוש מהם לעשות אותם, והוא בכל זאת כתוב פה בגמרא, למרות שהם לא עובדים הוא מפצה אותם. אז השאלה כאן, למה שהוא ישלם להם כשכר מושלם, למה לא כפור בתאים? אז כמו עונה, כי כמה רבה, מה שרב אמר שכרן מושלם, באחלושי דמחוזה, מדובר באנשים האלו, הם בצד מובא חופרי אדמה. ברשי אחלושי דמחוזה שהוא עירו של רבה, היו בני אדם הרגילים לשאת מסעות, תמיד. כשיושבים בתהילים, קשה להם. אז הגמרא ממשיך ואומרת, מדובר בכאלו אנשים, דאי לא עבדי, חלשי. זה מהווה עבורם נזק. אז לכן, אז מצפים מהמעסיק, אם אין לו עבודות מקבילות, אלא קשות, שלא יכול לדרוש מהם לעשות את זה, הוא בכל זאת יפצה אותם כשכר מושלם. אמר מור, יש לנו פה חץ שמחזיר אותנו לעין וב עמוד ב', נדבר על עבודה שלמה, היא, כפי שמוזכר בדף עין וב עמוד ב', עבודה שלמה בשווי שני סלעים, והם עשו חצי וחזרו בהן. אז על המקרה הזה יש כאן ציטוט, רק שנתייחס קודם למה שמובא בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו רואים מספרים מורמים 1-2, הסבר החשבונות של הרבנן ורבי דוסא בברייתא דליאל, הענווה ומובד במקרים של חזרה באמצע עבודה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן סימנו מספר רומאי 1, ועוד מספר שעות יותר מחצי עמוד, אתם יכולים לראות מספר רומאי 2. כאן אנחנו מתייחסים לרבנן, ואחר כך לרבי דוסא. השיטות האלו כבר ראינו ב... עין וב עמוד ב'. אומר הגמרא מאמר, שמי להם את מה שעשו. כיצד? היה יפה 6 דינרים כדי לגמור את העבודה, עבודה שהם חזו בהם באמצע, וכדי לגמור אותו הבעל הבית היה צריך לשלם 6 דינרים. עכשיו 6 דינרים זה סלע וחצי, יש 4 דינרים בסלע, והם עשו חצי, חצי עבודה שווה סלע. כדי להשלים, כדי למצוא פועלים להשלים את זה, הבעל הבית היה צריך לשלם 6 דרנים. אז מה לגבי אלו שפסקו באמצע? נותן להם סלע. ולא כמו שיטת רבי דוסא שנראה בהמשך, שמתחשבים בבעל הבית שעכשיו הוא יצטרך לשלם עוד יותר כדי להשלים את זה, לא מתחשבים בזה, אלא הם עשו עבודה שווה סלע, הם מקבלים סלע. כסברי רבנן, יד פועל על העליונה, כפי שאמרנו עכשיו, לא מתחשבים בבעיה של הבעל הבית, אלא הם מקבלים לפי מה שהם עשו. ממשיך הגמרא עם ציטוט מעין וב עמוד ב', או יגמרו מלאכתן ויתלו 2 סלעים. פשיטה, לכאורה זה פשוט, הם עשו חצי ועצרו באמצע, אז אומרים אם אתם תשלימו את המלאכה אז תקבלו את 2 סלעים. אז זה פשוט. לא צריכה, אני כן צריך את המקור ללמד את זה, כי מה, יש כאן רקע. דאייקר אבידתא הוקרו לשון יוקר, הפועלים, העבודה של פועלים התייקר, ואימרו, אימרו זה מילה מיוחדת, המשמעות שלו פרשו, ואימרו פועלים, והפועלים שעליהם אנחנו מדברים הם חזרו בהם, הם פרשו, ועזר בעל הבית ופייסינו, ובעל הבית פייס אותם הרבה תחלונים, ככה שומר, השפיע עליהם להמשיך. מהו דתימה? אם לא היה לי את המקור שראינו מקודם, שאם ישלימו יקבלו שני סלעים, אם לא היה לי את המקור, הייתי חושב, מצאו אמרי לי, האם הפועלים האלו שעצרו באמצע יכולים להגיד לבעל הבית. ונדגיש, מאחר ששיטת הרבנן הוא שיד פועל על העליונה, הם יכולים לטעון כי מפייסינן, זה שאתה פייסת אותנו להמשיך, ונזכיר שוב פעם שבשלב הזה התייקר פועלים בעולם, אז הם יכולים להגיד, זה שאתה פייסת אותנו, עדיין דטפת לנו האגרה, טפת לשנטפי, הוסף, להוסיף, עדיין עם הכוונה שאתה תוסיף לנו על שכרנו. כמה שמלן, הברייתא מלמדת, תאמר לו הוא, הבעל הבית, יכול לענות להם, עדיין דטרחנה לכו באכילה ושתייה, כן, פייסתי כדי שאתם תמשיכו, עם הכוונה שאני אוסיף להם מזון, אכילה, שתייה, אבל לא להוסיף על השכר. ועוד ציטוט ממה שראינו בעין ו' עמוד ב', סלע נותן להם סלע. אנחנו ניתן את הרקע שוב פעם ממה ש ראינו בעין ו' עמוד ב', וגם הוספנו אותו בשוליים. הסיפור הוא שהוא הסיק אותם להרוג בגד להרוג בשני סלעים, והם הרגו חציה וניחו חציה, שמין להם מה שעשו. ואם סלע, כוונה אם יעלה סלע להשלים, נותן להם סלע על החצי שעשו. ועל זה הגמרא מצטטת, סלע נותן להם סלע, פשיטה, לכאורה הכל פשוט, שאם הם עשו עבודה שווה סלע, ולהשלים זה יעלה לבעל הבית להוסיף, לתת עוד סלע, אז הם יקבלו סלע על החצי שעשו. אז זה פשיטה. לא, צריכה. יש עוד רקע שהופך את הברייתא להיות לא פשיטה, אלא יש חידוש. מה הרקע? דזול אבידתא מעיקרא. כשהוא שכר את הפועלים האלו, פועלים אחרים היה בזול, ושאר פועלים היו עושים חציה בסלע פחות דינר, ואגרינו בתפי זוזה. בעל הבית שם לב שהפועלים שהוא פנה אליהם, הם לא יעבדו אלא אם כן הוא יוסיף דינר שיהיה סלע שלם. וכך, ועל תנאים האלו הוא העסיק אותם. וכפי שאמרנו, עצרו באמצע, ולסוף איקר עבידתה וקם בתפי זוזה. ועם הזמן פועלים באופן כללי הפעולה התייקר, ואצל כולם הוא עכשיו סלע. זאת אומרת, לחצי עבודה הזאת כולם מקבלים סלע. מהו דתמה? מאחר ששוב פעם לפי הרבנן יד פועל על העליונה, היה מקום לחשוב כזה דבר. אמרי לי תפי זוזה אמרית לן, תפי זוזה הבלן, אתה הסקת אותנו דינר יותר מכולם, ועכשיו להשלים את העבודה תשלם לנו זוז דינר יותר מכולם. כמה שמלן, הברייתא אומרת, מה שלמדנו בברייתא, שאם הם עשו סלע, הם יקבלו סלע, ולהמשיך את העבודה, יעלה לו סלע. אנחנו מדברים על סלע ששאר עובדים יקבלו, וזה דינר יותר מהעבר, משלבים הראשונים. האלו לא יכולים לדרוש יותר מסלע. הם עשו חצי עבודה, והוא סיכם אותם בהתחלה סלע, שזה דינר יותר מכולם. נכון, עכשיו עלה מחיר עבודה, פעולה, דינר, דינר יותר מהבעבר. הם לא יכולים לדרוש יותר מסלע. ואומר הגמרא, כמו שמדיר אמר להוא, הבעל הבית יכול לטעון נגדם, כי אמר ילכו תפי זוז, מתי שאמרתי זוז דינר יותר, דלא הווה קים לכו, השתא קים לכו. עכשיו, כדי להסביר את הביטוי הזה, נעבור לרש"י. אנחנו נתחיל עם רש"י, דיבור המתחיל, והגרינו בתפי זוזה. ואלו לא רצו להסתכל כשאר פועלים, והוסיף להם זוז. כשפסק להם סלע על חציה, לא היה ראוי אלא לגב, אצל האחרים, או באופן כללי, לא היה ראוי אלא לסלע חסר דינר. ומה, והוא בכל זאת הסכים מול הפועלים האלו להעלות את השכר לסלע שלם. ואשתה, ממשיך רש"י, הייתי רביד איתה, וקם בתפי זוזה ששאר פועלים יתלו עליו סלע. מהו דתימה, הועיל רבנן יד פועל על העליונה, מצי אמרילי, הם יכולים לטעון שאם אצל כולם זה עלה דינר, אז גם אתה תעלה לנו דינר. אז הוא, הבעל הבית, אומר להם, בהתחלה, לא קים לכו, לא הייתם יודעים שתהיו ראויים ליטול סלע. ואני, בכך, בסלע שלם, היה אפשי לזכור. וראיתי בדעתכם שלא תתרצו בפחות מסלע, ואמרתי להוסיף זוז על שכר פעולה כדי ליטול סלע להשלים רצונכם. השתא דקים לכו, שהכל נוטלים סלע כי רצונכם, על זאת לא התניתי להוסיף. נחזור לגמרא. רבי דוסא אומר, אנחנו מתייחסים לאותו מקרה שראינו מקודם, שעבודה שלמה זה בשני סלעים, הם עשו חצייה וחזרו בהן. רבי דוסא אומר, שמי להם את מה שעתיד לעשות, היה יפה שישה דינרים, נותן להם שקל, כדי שהכל ייגמר בשני סלעים. נדגיש שוב פעם שמה שכתוב פה היה יפה שישה דינרים, הכוונה הוא שכדי להשלים את העבודה, בעל הבית יצטרך לשלם סלע וחצי. ולפי רבי דוסא, אלו שעשו חצי יקבלו רק שקל. שקל זה שני דינרים, כדי שסך הכל העבודה ייגמר בתשלום של שני סלעים. כסבר, כל זה, אומר הגמרא, נובע מכך שלפי רבי דוסא, יד פועל על התחתונה. אז בניגוד לרבנן שאמרנו מקודם שהם לא מתחשבים למה שהבעל הבית יצטרך לשלם, רבי דוסא כן לוקח בחשבון כמה בעל הבית יצטרך לשלם כדי להשלים את העבודה. ועל בסיס זה, הפועלים שכבר עשו חצי, יקבלו את המשכורת שלהם. ממשיך הגמרא, גם זה ציטוט ממה שראינו בעמוד הקודם, או יגמרו מלאכתן ויתלו שני סלעים. פשיטה, כמו שאמרנו מקודם, אם עשו חצי וסך הכל מגיע שני סלעים, אז אם הם גומרים, הם יקבלו שני סלעים. מה החידוש? לא צריכה. הרקע כדי להבין את החידוש הוא כזה. דזול אבידתה. המשכורת, התשלום לפועלים ירד. ואימר בעל הבית, הבעל הבית רצה לחזור בו. הרי הוא יכול לשלם כעת פחות. אז הם עשו חצי. והבעל הבית כעת באמצע רוצה לחזור בו, כדי להשיג פועלים בזול יותר. ויעזו פועלים בפייסו, ובאו אותם פועלים ראשונים ופייסו את בעל הבית לא לחזור בו, ויהיו להמשיך להסיק אותם. מהו דתימה? אם לא היה הברייתא, הועיל לפי רבי דוסה יד פועל על התחתונה, היה מקום לחשוב לפי רבי דוסה, מה ציימה להו, בעל הבית היה יכול להגיד לפועלים, עדיית דבצריתו לי, יש כאן גרסה מאגרייכו, זה מופיע בצד בשם היבץ, שאני הסכמתי להמשיך אחרי שאתם פייסתם אותי, הסכמתי להמשיך אבל לשלם פחות. כמה שמלן דיאמו אלי, הפועלים האלו יכולים לענות, לא לא לא, אתה לא תשלם לנו פחות. זה שאנחנו פייסנו אותך, עדיית דעבידנן לך, עבידת השפרת. זה היה עם הכוונה שאנחנו נוסיף באיכות העבודה, וזהו, לא עם איזו כוונה שנקבל פחות. לכן, מה שראינו, אם הם עשו חצי בסלע, וכדי להשלים יקבלו שני סלעים, זה אומר שבנסיבות כאלו, גם בנסיבות כאלו, הם לא יקבלו פחות. סלע נותן להם סלע. אם הוא, אם הבעל הבית מוציא פועלים שיגמרו את החצי השני של עבודה בסלע, אז הוא נותן לאלו שעשו כבר חצי סלע, פשיטה. מה החידוש במה שאמרנו? אמר רב הונא ברי דרב נתן, לא צריכה דאוזילו אינהו גבי זוזה מעיקרה ולסוף זול עבידתה. הסיפור הוא שבהתחלה הפועלים האלו, אמרנו שאם הם עשו בסלע, הפועלים האלו הם הוזילו את בעל הבית בדינר. כלומר, הם הסכימו על ההתחלה, מההתחלה לעבוד פחות דינר. ועכשיו אנחנו נגיד באמצע, כולם, כל הפועלים הוזילו עבודתם. נסתכל ברש"י, לא צריכה דזול עבידתה. אני קורא את הרש"י, דיבור המתחיל עוד פעם, לא צריכה דזול עבידתה השתה, לכך יגמור בסלע. אבל בשעת התנאי היה חציה ראוי ליותר מסלע, והן כשפסקו על כולה שני סלעים דחוקים היו ואוזילו גבי. אלו הם דברי הרקע. הממשיך רש"י, מהו דתימה? הועיל ולרבי דוסה יד פועל על התחתונה, נאמה להו, היה מקום לחשוב שבעל הבית יכול להגיד להם, בציר זוזה אמריתו לי, אתם הסכמתם על ההתחלה לעבוד פחות זוז, פחות דינר מכולם, בציר זוזה שקולו, עכשיו תקבלו זוז פחות מכולם. הרי הכל עושים חציה בסלע, תלו אתם במה שעשיתם סלע חסר זוז. בעל הבית לפי אהב אמינה היה יכול לטעון שגם מההתחלה תקבלו סלע פחות זוז. אנחנו נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם את המשפט שקראנו, מהו דתימה? מאחר שלפי רבי דוסה יד פועל על התחתונה, בציר זוזה אמריתו לי, בהתחלה הסכמתם לקבל פחות זוז, בציר זוזה יבינה לכו. ועכשיו שאצל כל הפועלים הוא זל, אתם תקבלו זוז פחות על מה שעשיתם. כמה שמלן דאמרי לי, הפועלים האלו יכולים לענות לבעל הבית, אתה רוצה מה? להפחית מהסלע שהסכמת מקודם? הם אומרים לא, כי אמרנו לך בבציר זוזה כשאנחנו אמרנו לך שאנחנו מסכימים לעבוד זוז פחות משאר הפועלים, כפי שאמרנו, כפי שראינו ברשי, בהתחלה שאר הפועלים לקחו סלע פלוס זוז על אותו עבודה. אנחנו הסכמנו להוזיל בזוז. מתי? תלוהה וקים לך. השתה קים לך. וכאן, כמו שראינו מקודם, ביטוי הזה, צריכים את רשי כדי להסביר. כמש מלן, אומר רשי, דאמרי לי, הפועלים יכולים להגיב, לענות לבעל הבית, כי אמרינן לך, הדייתא דלא קים לך. כשאנחנו הסכמנו לעבוד בזוז פחות משאר עבודים, דהיינו לעשות את החצי בסלע, מה זה דלא קים לך? לעשות בסלע. אתה לא האמנת, לא ידעת שיש כאלו פועלים שיסכימו לעשות בסלע. וראינו לך שאי אפשר להוסיף, וגם אנחנו שמנו לב שאתה לא מסוגל להוסיף על סלע. התרצינו אנו לסלע, תהו פחות מכדי שכר פועל. אנחנו הסכמנו לעבוד אצלך פחות משאר פועלים, תהיינו בסלע. השתה דקים לך, עכשיו השמה שאצל כל הפועלים הוזל העבודה, אי אפשרנו בפחות מכאן. אנחנו לא יכולים להסכים לקבל פחות מסלע, שהרי בסלע נתרצית, אתה הסכמת לשלם לנו סלע. אז זה שאצל כל העובדים הוזל עכשיו, זה לא ישנה מה שהסכמנו ועשינו עד כה. חזרה לגמרא. וכאן אנחנו רואים פסק הלכה, אמר רב, הלכה כרבי דוסה. שמה? שיד פועל על התחתונה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, ליישב סתירה בפסק של רב. רב מספר אחד, הלך כרבי דוסה, זה משמע יד הפועל על התחתונה. אבל אנחנו עוד מעט נראה, רב שתיים, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. סימד יד פועל על העליונה. וכעת סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. תשימו לב, זה ממשיך עד שורה שישית בעמוד הבא. שואלת הגמרא, ומי אמר רב האחי שמע שיד פועל על התחתונה? ואמר רב, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וכי תימה שני לרבי דוסה בין שכירות לקבלנות. אולי ראיתו רבי דוסה שטען שפסק יד פועל על התחתונה זה לגבי קבלנות, אבל לגבי שכירות לא כן. שכירות זה אדם שמקבל תשלום כמו לפי הזמן שהוא עובד. יש שכר, תשלום שעתי, תשלום יומי, ובזה אמר רב שהוא יכול לחזור אפילו בחצי יום. אבל בקבלנות, שאדם מקבל תשלום לפי העבודה, לא לפי השעה, לפי הזמן, אלא לפי העבודה, בזה יד פועל על התחתונה. נסתכל ברשי, שתי שורות מסוף העמוד, שאני לי בין שכירות לקבלנות, לגבי שכירות, איתה להי תאמה, שמה שיד פועל על העליונה, זה על פי דרשת הפסוק. כתוב בפסוק, עבדי, דעבדי הם, הקדוש ברוך אומר על כלל ישראל, עבדי הם. ומזה דורשים, ולא עבדים לעבדים. אז אולי הדרשה הזאת נוגעת לסחירות. סחירות התשלום שעתי, יומי. אבל בקבלנות, אין זה עבד. הוא לא דומה לעבד, אלא לעצמו. הוא מקבל תשלום לפי העבודה. הוא קיבל לעצמו לעשות עבודה, ולפי שווי העבודה הוא יקבל את התשלום. רבי דוסה, שדיבר אמר, יד פועל על התחתונה, בקבלנות, מיירי. כדקטני, בעינבב ומבית, ראינו שורה שלישית בשורות הרחבות, קיבלו כמה לקצור. זה לא תשלום לפי שעה, אלא עבודה, עבודת הקצירה באותו שדה. ודרב שמר פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום בשכיר יום, כאילו בזה הוא אמר זה דהיינו רב, רב מספר 2 כמו שמסומן אצלנו בגמרא. אז בינתיים אולי זה הכיוון שיש הבדל בין שכירות לקבלנות, ומי שאני לי האם יש בכלל שוני הבדל, והתניא, ואנחנו נביא כאן מקור, מקור תנאי ש מתייחס לשניהם, שכיר וקבלן. ואנחנו בעמוד הבא נשאל מי התנא שעומד מאחורי הדברים האלו, ואנחנו נראה שמדובר פה ברבי דוסה. הוא לא מחלק, אז אם הוא לא מחלק, אז אנחנו עושים לסתירה, לבעיה בדברי רב, האם יד פועל על התחתונה או לפי רב לא כן. אז כעת נמשיך בגמרא. שוב פעם השאלה, או מי שאני לי, האם לרבי דוסה יש הבדל? והתניא, הסוחר את הפועל לחצי יום שמע שמת לא מת, או שהחלטו חמה, הוא נהיה חולה עם חום. אם שכיר הוא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נותן לו שכרו. אם קבלן הוא, נותן לו קבלנותו. אז אנחנו רואים פה שבנסיבות של אונס, אז הוא מגיע לו את התשלום, את התשלום מלא. מני, מי התנה שהיה אומר כך? אילי מרבנן, הסימן הזה, הסימון הזה, ההרגש, בא להבליט שלבים בבירור כמי המקור. אז מי המקור הזה? אילי מרבנן, ממשיך הגמרא, מי איריה שמע שמת לא מת, או שהחלטו חמה דאניס. למה דווקא בתנאים של אונס התנא הזה אומר שיקבל את התשלום? כי לא אניס נמי, אמרו רבנן, יד פועל על העליונה. גם בלי השיקול של אונס העובד יקבל את מה שמגיע לו. אלא לאו רבי דוסאי, שדווקא באונס הוא יכול לחזור בו. אבל מה, אם לא היה אונס, הוא לא יכול לחזור בו. הוא שמע מינה לא שאני לי לרבי דוסה בין שכירות לקבלנות. רבי דוסה לא מחלק, תמיד ידו על התחתונה גם בשכירות. וזה שונה, זה לא כמו רב מספר 2. אז אנחנו חוזרים לבעיה שיש איזושהי סתירה בפסקי רב. אמר רב נחמן בר יצחק, המקור שקראנו הוא בעצם לדברי הכל, בדבר האבוד ודברי הכל. דבר אבוד, אמרנו בשיעורים קודמים, זה דבר שאם לא עושים אותו, לא ממשיכים, לא עושים אותו, בעל הבית יפסיד. דוגמה שראינו בעבר, למשל להוציא פשטן מן המשרה, שמגיע השעה להוציא אותו, אם אתה לא מוציא אותו מן המשרה, הוא יתרכב. זה דוגמה מיני אינסוף דוגמאות של דבר האבוד, רק זה ראינו בעבר. אז בכזה דבר גם הרבנן מסכימים שאין כוח לפועל לחזור בו, אלא אם כן מדובר באונס. אז ולפי ההסבר הזה של רב נחמן, אפשר לומר שרבי דוסה עצמו הוא מחלק בין שכיר יום לקבלן, ובזה מתורץ הבעיה עם רב. והמקור הזה שלא מחלק מדובר ומאפשר חזרה רק בתנאי אונס, אבל לא אונס, לא יכולים לעזור, גם הרבנן יודעו, כי מדובר פה בדבר העבד. וזה כזה דבר, אי אפשר לפועל לחזור בו, בין קבלן, בין שכיר. נמשיך בגמרא, והשורות הבאות מסומנות אצלנו, בגמרות המסומנות, כקושיה ארוכה, בערך 6 שורות. כנן, כל המשנה ידו על התחתונה. וכל החוזר בו ידו על התחתונה. זה משנה שראינו, והוא מחלק, הוא נותן שני כללים. בשלמה, כל המשנה ידו על התחתונה, תסתם לאנתנה כרבי יהודה. כל זה למדנו בעבר, שהיה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ולמשל, אדם ניגש למישהו צובע צמר, ביקש ממנו לצבוע לי שחור, והוא צבע אותו אדום. אז היה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, והתנא כאן פוסק רבי יהודה שהעובד הזה, הצבא, שהוא שינה מהזמנת בעל הבית, הוא ידו על התחתונה, עין שם. אלא, כל החוזר בו ידו על התחתונה, לתויי מי, מה זה בא לרבות? לאו לתויי, לפי גרסת רשי, שכיר יום, וכרבי דוסה, שגם בשכיר יום ידו על התחתונה, ורבי דוסה לא מחלק בין שכיר לקבלן, תמיד ידם על התחתונה, וזה קושיה על רב. כלומר, הקושיה על רב שתיים, שהתיר חזרה באמצע היום. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום, אז לפי מי הוא אמר את זה? לאור הדין הראשון של רב, שיד פועל, הוא פסק רבי דוסה שיד פועל על התחתונה. וכאן ברב שתיים אומר, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. משמע שידוע על העליונה, וזה לא כפי רבי דוסה בשלב הזה. ממשיך הגמרא. אני רק רוצה לקרוא את המשפט האחרון עוד פעם. לאו לתויי שכיר יום וכרבי דוסה. אז מה נעשה עם רב? אלא רבי דוסה תרתי כאמר. רבי דוסה התייחס לשכיר יום ולקבלן שבשניהם ידם על התחתונה, ורב סבל על הקבטי בחדה בעניין הקבלן, ופליג עלי בחדה בעניין השכיר יום. מה שמעניין פה, הגמרא חוזרת למה שהיא ניסתה להציע בעמוד הקודם, ארבע שורות מסוף העמוד, שהגמרא שם אמרה וחיתי משני ליל רבי דוסה בין שכירות לקבלנות. כאן הגמרא חוזרת לנקודה הזאת ואומרת, לפי רבי דוסה אין הבדל, אבל לפי רב יש הבדל, ובזה אין סתירה ברב, כי רב אמר הלכה כרבי דוסה. לפי מה שאנחנו אומרים כאן, זה נכון לגבי הקבלן שידו על התחתונה, אבל לגבי השכיר יום, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי יום, וזה שלא כרבי דוסה. ומה שחשוב לנו מבחינת מבנה הגמרא, אין סתירה בדברי רב. אי בעת אימה, עוד גישה. היה לנו קושיה שהעלינו, ויש להם אגב כוכבית אצל הגמרא, לחזור לכמה שורות, מה שראינו מקודם, בכל החוזר בו ידו על התחתונה, חשבנו שזה כולל גם השכיר יום, ולכן זה היה קושיה. על פי הקושיה ראינו שרבי דוסה לא מחלק בין שכיר יום לקבלן, ואז איך לא היה לנו במי לתלות את שיטת רב. אבל לפי בית אימה, הקטע הזה, כל החוזר בו יולד, לא מתייחס למה שאמרנו מכל, אלא משהו אחר. נחזור להמשך הגמרא. היא בית אימה, כל החוזר בו ידוע לתחתונה לחידיתניה, זה לא לרבות המקרה של הפועל. ונסתכל כעת בדברי רשי, ביתמה כל החוזר בו לאו לעתוי פועל, מה שנאמר שידוע לתחתונה זה לא בא לרבות הפועל דרחמנה אקיל גבי התורה מקילה אצל הפועל אלא עתוי אך חזרה דתניה וזה המשך הגמרא וכי דתניה כל החוזר בו כיצד אנחנו באים פה ל להסביר את האמירה שראינו בשורה הקודם, הציטוט מהמשנה בדף ה"ו, כל החוזר בו ידו על על התחתונה. אז על מה מדובר? הרי שמחר שדהו לחברו באלף זוז, ונתן לו מאות מהן 200 זוז. בזמן שהמוכר חוזר בו, יד לוקח על העליונה. מה זה אומר? רצה אומר לו תן לי מעותיי או תן לי קרקע כנגד מעותיי מאיכן מגביאו המוכר הזה שחזר בו מאיזו סוג שדה הוא יפצה או ייתן כתשלום ללוקח ונעידית אנחנו נמתין להתייחסות הגמרא לדבר הזה בואו נתקדם ובזמן שלוקח חוזר בו, יד מוכר על העליונה. רצה אומר לו, הילך מעותיך. רצה אומר, הילך קרקע כנגד מעותיך. והיכן מגביאו? שוב פעם, מדובר פה שהלוקח חזר בו. אז מאיפה המוכר, מאיזה סוג שדה המוכר יפצה את אותו לוקח? מן הזיבורית. אז אנחנו הבלטנו מקודם כשהמוכר חוזר בו אז הלוקח יכול לצפות לקבל מן העידית זאת אומרת המשובח ואם הלוקח הוא זה שחוזר בו אז הוא יקבל איכות ירודה הזיבורית רבי שמעון בן גמליאל אומר מלמדים אותן שלא יחזרו אומר רש"י מלמדים אותן לכל הלוקח ואין בו לא מאות כולן, אלא משטן, אין לו, המצב הזה שהלוקח יש לו רק מקצת המאות, לעשות ביניהם תחילה דבר קיום שלא יוכלו לחזור. אנחנו נמשיך לגלות, מה זה? כיצד? כותב לו, אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני, באלף זוז, ונתן לי מהם 200 זוז. והריני נושא בו 800 זוז. הוא הפך את היתרה להיות הלוואה. דהיינו, השדה נקנית. זהו, זה סופי. אפשר גם להזכיר שקרקע נקנית בכסף, במאות. אז מאות, אמנם מקצת המאות שולמו, זה הקניין על הקרקע, והיתרה הופך להיות חוב הלוואה. אומר רש"י, והרי אני נושא בו, כיוון שעשאם עליו מלווה, וכאילו נטלם, כאילו המוכר לקח את הכסף והילבם לקונה, וקרקע נקנית בכסף. אז נחזור לגמרא, הכתיבה הזאת, ההסדר הזה, אומר לנו, קנה שהקרקע נקנית ומחסיר לו את השאר היתרה. אפילו אחר כמה שנים, דיינו, החזרת חוב. זה יכול להסתרע על פני כמה שנים. אמר מו, אנחנו מצטטים מהמקור, מלמעלה יש לנו גם חיץ מצד הגמרא, אפשר לחזור לקטע ההוא. אמר מו, מהיכן מגביאו, מדובר כשהמוכר חוזר בו, מן העידית. נזכיר לעצמנו, הקונה שילם 200 מתוך 1,000 זוז המוכר אומר הוא רוצה לחזור מהעסקה אז הוא צריך להחזיר ללוקח ואם הוא מחליט אם הלוקח מקפיד אני רוצה קרקע כנגד ה-200 זוז המוכר נותן לו מן העידית עכשיו ממשיך הגמרא כה סגד איתך מעידית דנכסיו. ההווה מינה הוא שהמוכר צריך לקחת מהאיכות הכי גבוה של קרקעות שנמצאים אצלו, שאם יש לו קרקע יפה מזו שהוא מחר, הוא ייטול אותו קרקע בשווי 200 זוז וייתן את זה ללוקח. הגמרא שואלת, למה כך? למה שהמוכר, אמנם נכון, הוא חזר בו, אבל למה שהוא ייתן מהאיכות הכי גבוה שיש אצלו? ולא יהיה אלא בעל חוב. הרי סך הכל, המוכר הזה מחזיק בכסף שהוא צריך להחזיר. זה כמו לווה שצריך להחזיר למלווה. מה קורה אם לווה אין לו מזומנים? הבעל חוב, המלווה, תופס קרקע של הלווה. אבל מה הדין? אז אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, ולא יהיה אלא בעל חוב. ואותנן, בעל חוב דינו בבינונית. הלוקח הזה, שמצפה לקבל 200 בחזרה, הוא כמו בעל חוב. והדין של בעל חוב, הדין של מלווה, שהוא בא לגבות מקרקע, הוא מבינונית. הוא לא גובה מעידית. ועוד, הערעדיה עם זוזי. הרי קיים הקרקע עצמו שעליו הוא שילם. אז מה פתאום שפונים לקרקעות אחרות טובות ממנו? למה שהלוקח, בזמן שהמוכר חזר בו, אותו לוקח יקבל את הפיצוי בקרקע מאותו קרקע שעליו הוא שילם? אמר אבנר מיצחק, מעידית שבא ומזיבורית שבא. הזכרנו מקודם וכתבנו בתוך הברייתא למעלה את המילים עידית ואחר כך המילה זיבורית. הכוונה לא משאר נכסיו, אלא מאותו מגרש, מאותו קרקע שעליו שולם ה-200 זוז, כשאנחנו מדברים במקרה של המוכר חוזר בו, אז מאותו מגרש הוא יבחר החלק הכי טוב שבתוכו. וכן במקרה שהלוקח חוזר בו, הוא יקבל מהזיבורית של אותו מגרש שהוא שילם את ה-200 זוז. אז אין כאן קושיה מהעובדה שבעל חוב גובה מן הבינונית. אנחנו לא מתייחסים אליו, כזה, אלא כמה, באיזו איכות הוא מקבל בחזרה מתוך הקרקע שהוא עצמו קנה. אבל החברי דרביק אמר אפילו תימה מידי דנכסיו, אפשר להגיד שכשהמוכר חוזר בו, הוא ישלם ללוקח הזה מהעידית, לא מהמגרש שעליו שולם, אלא מהעידית שבשאר נכסיו. אבל למה? סתם מן דזווין הרע באלפה זוזי. אנחנו מדברים על אותו לוקח שהוא קנה אדמה בשווי 1,000 זוז. בדרך כלל אין לאנשים סכום גבוה כזה תחת ידם. הלוקח הזה בא לקנות אדמה ששווה 1,000 זוז. מטבע הדברים הוא נאלץ למכור מנכסיו, מרכושו, מטלטלין או מגרשים קטנים של אדמות שברשותו, כדי לצבור את ה-1,000 זוז. ומה שקורה כשאדם מוכר נכסיו, זה בערך מוריד מהערך. אנשים שבציבור רואים שהיה בן אדם נאלץ להשיג כספים, אז נציע לו פחות מהשווי. זה סוג של נזק שנגרם ללוקח הזה. אז מאחר שכן, זה מה שהגמרא אמרה, שמן, אני קורא עוד פעם, מן דזווין ערה באלפה זוזי אוזולי מוזי ומזווין נכסי, הוא מוכר את נכסיו בהוזלה, והווה לי כניזק. אותו לוקח הוא כמו ניזק, וכשחוזר בו המוכר, הלוקח הזה סובל. ותנן הניזקין שמין להן בעידית. זה דין כללי שאדם שניזוק הוא גובה מהמזיק מעידית נכסיו. אם אותו מזיק לא מפצה אותו במזומנים, הוא פונה לקרקעות עידית שלו. וגם פה הלוקח הזה, כשהמוכר חזר בו, הלוקח הוא כאין ניזק, וזה נותן לו אפשרות לגבות מהעידית שבנכסי המוכר. רבי שמעון בן גמליאל אומר, מלמדים אותן שלא יחזו. כיצד? כותב לו, אני פלוני בן פלוני, זה כמובן הציטוט מלמעלה, שאני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז, ונתן לי מהם 200 זוז, והנה נושה בו 800 זוז. הגמרא שואלת, מדייקת, אבל אנחנו לקראת קושיה ארוכה, תשימו לב, שזה בעצם בערך 6-7 שורות. הגמרא אומרת, טעמה, למה לפי רב שמעון אמריל אומרים קנה, שזה תופס, טעמה תכתב לאחי, שהפכו את היתרה להיות מלווה. אז ה-200 זוז הוא כסף הקניין, והיתרה הוא מלווה. למה זה כך? כי כתבו כך, כמו שמתואר במקור דליאל. הלא כתב אחי, לא קני. אם לא כתבו ככה, זה לא תופס, והתניה. אנחנו נראה מקור שבו מופיע באמצע, וכתבנו את שמו רב שמעון בן גמליאל, שגם אם לא כתבו אחי, זה קונה. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו, בירור שיטה רב שמעון בן גמליאל במי שנתן מקצת דמיו בקניית קרקע, האם קנה הכל או לא? א', דווקא אם זקפו היתרה במלווה, או אפילו נתנם כתחילת פיראון, ולא זקפן במלווה. הגמרא, נחזור לגמרא, והתניא, אנחנו נראה, כפי שאמרנו מקודם, שגם אם לא כתבו הנוסח שראינו מקודם, קניין נקרא קניין. וכשאנחנו מדברים על קניין, אגב, זה ידיעה כללית, קניין זה נקודת האל חזור, אין חוזרים אחרי שנעשה קניין. והתניה, הנותן ערבון לחברו. ערבון זה מקצת הכסף, מקצת תשלום על מגרש או כדומה. אז אדם נתן מקצת כסף ואמר לו הלוקח, אומר, אם אני חוזר בי ערבוני מחולך, אז תשאיר, הכסף ששילמתי יישאר אצלך. והלא, אומר המוכר, אומר, אם אני חוזר בי אכפול לך ערבונך, אני אחזיר לך את התשלום שנתתי בהכפלה. אם נתת לי 100 שקלים, אני אתן לך 200 שקלים. נתקיימו התנאים. התנאים האלו הם תופסים. דברי רבי יוסי, רבי יוסי לטעמי, זה רבי יוסי לשיטתו. זה אמר, אסמכת קניה. בדרך כלל, אנחנו מתייחסים לאמירות כאלו. אם כך, אז אני אעשה כך. וגם אז למדנו כך בפרק הקודם, שאומנם זה שנוי במחלוקת. אם אמירות כאלו שנאמרו כדי להרגיע את השני, אבל אין מאחוריהם כוונה רצינית, כי אנשים לא חושבים שיגיעו לידי כך, האם זה תופס? לפי רבי יוסי, הסמכת קניה, זה כן תופס. נמשיך בגמרא, רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. אם הוא שילם 20%, הוא יקבל 20%. אמר רב שמעון גמליאל, במה דברים אמורים? מיד לרש"י, במה דברים אמורים שיכול לחזור בו ולא איתו זה, אלא כנגד מעותיו. אז רב שמעון אומר, מתי זה כך? כמו, מתי דברי רב יהודה תופסים? בזמן שאמר לו, ערבוני איקון. אבל מחר לו סדר 1,000 זוז ונתן לו מהם 500 זוז, קנה, הוא מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. אז אנחנו רואים פה אם הוא לא אמר ערבוני איקון, ועכשיו נסתכל ברשי, בזמן שנתנו לו בתורת ערבון, ולא בתורת תחילת פיראון. דאמר לי, ממשיך רשי, ערבוני איקון. אני חושב שמה שאנחנו עומדים לראות בלשון העם, שבזמן ההקלטה הזאת, זה נקרא הפוך על הפוך. אם אדם אומר, ערבוני איקון, יקנה הכל, והי לא עוזיל גבי למכור לו כל הקרקע בכך. אבל נתנו לו בתורת תחילת פירעון, הבלו השאר מלווה עליו. אז מה קורה? קנה הקרקע כולו. מה שאמרתי מקודם, שהפוך על הפוך, אם הוא אמר ערבוני איקון, על זה אמר דברי, נאמרו דברי רבי יהודה שהוא יקנה, מה זה יקנה הכל? הכל כנגד הערבון. כי פשוט המוכר לא, כמו שרשי אמר, והי לא אוזיל גבי למכור לו כל הקרקע בכך. הוא לא התכוון למכור את כל הקרקע באותו מקצת תשלום. אז אם אדם אומר ערבוני איקון, אז זה מה שרבי יהודה אמר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. אבל אם הוא לא אמר ערבוני איקון, הוא נתן מקצת תשלום. ורשי מכנה את זה בתורת תחילת פיראון. אז הכל, כל האדמה, כל המגרש, כל המגרש ששווה 1,000 זוז נקנית. מה לגבי היתרה? הוא מחסיר לו במשך בשנים הבאות. אז מה אנחנו רואים? רואים שלפי רב שמעון גמליאל, גם בלי שכתב, כמו שנאמר מוקדם יותר, אני פלוני בן פלוני, מחרת ישראל פלוני וכו', בלי זה, קנה, והיתרה ישולם לאחר כמה שנים. אז אומר הגמרא, לא קשיא, דכאייר ונפיק עזוזי, לפני לרשי, דאייר ונפיק עזוזי, היי דקטני, דאילו זקפו עליו במלווה חוזר. מה זה זקפו עליו במלווה? זה הכתיבה שנאמר מקודם, שהוא אמר שאני מחרתי שדה שווה 1,000 זוז, הוא נתן לי קצת ממנו, 200 זוז, והרי אני נושא בו 800 זוז. זה נקרא לזקוף עליו במלווה. הוא הפך את היתרה להיות הלוואה. ואם לא, אז הקניין חוזר. אני קורא את רשי עוד פעם. עד אייר ונפק הזוזי, היי דקטני, דאי לא זקפו עליו במלווה, חוזר. זה המשמעות של המקור באמצע העמוד. שמתי זה לא חוזר? אם הוא כתב כך, ואם הוא לא כתב כך, הקניין יכול להתבטל. זה בזמן שהמוכר הוא מחפש את הכסף, זה בדעיל מוכר ונפיק, הוא נכנס ויוצא, הוא מחפש, הוא מחזר אחר הלוקח ליתן לו מעותיו. גלי דעתי, בזה שהוא אקטיבי מחפש את הכסף, מתי תשלם לי, זה הוא מגלה דזוזי אנסו הוא למכור, שהצורך לכסף הצורך הזה יכפה עליו הצורך למכור, וכיוון דלא יאיב לזוזי בשעת דוחקו, ומאחר שהלוקח לא משלם, עדי תדעכי לא זווין לה, הוא לא מחר את הנכס שלו עם כוונה כזאת שלא יקבל את הכסף כמה שיותר מהר. במקרה שזה כזה שאייר ונפיק הזוזי, רק אם זקפו עליו במלווה אפשר לומר קנה הכל. המקור האחרון שקראנו זה לא כאייר ונפיק הזוזי, גם אם הוא נתן את הכסף, מקצת הכסף כתחילת פירעון, קנה הכל. שוב פעם, כי מדובר במקרה שהמוכר אינו מגלה הלחץ שלו לכסף. דיאמר רבה, היימן דזווין מידי לחברי, וכאל ונפק עזוזי, לא קני. תוספות מוסיף פה ידיעה חשובה, היו ונפק עזוזי, לא קני, נראה דעירי, תוספות השני מהסוף, נראה דעירי אפילו משך המקח, הקונה עשה קניין, קניין משיכה, אם לא פירש בשעת מחירה משיכה זו תהי קונה חפת זו, וזוזי להבו הלוואה גביים, אם זה לא מפורט, כמו בשטר, גם על יעל, אני פלוני מחרתי, אז זה לא תופס. גם אם היה קניין משיכה, ואני חוזר עוד פעם מה שאמרנו, ואותו מוכר הוא מחפש את הכסף, זה שבוצע קניין משיכה זה לא נקודת אל חזור. אנחנו חוזרים לגמרא. אז כך אומר רבה, שאם יש מצב שלא כאיל ונפק עזוזי, קני. ויאמר רבה, היימן דאוספי מאה עזוזי לחברי, ופרעי זוזה זוזה. אדם לקח הלוואה. של 100 זוז, ועכשיו בא הזמן להחזיר את החוף, הוא נותן לו, הוא לא נותן לו בבת אחת את ה-100 זוז, הוא נותן לו לאט לאט זוז זוז, פירון, אבל זה נחשב, החזרת חוב, אלא דעית לי, תאומת גבי. למוכיר זה לא טוב, שהוא מקבל זוזה זוזה, ואחר שזה לא טוב, הוא יכול לשמור תחושות של תאומת, אבל לא יותר, אין לו תביעה ממוני מעבר לזה. דיאם עלי, המווה שמקבל את התשלום ככה, זוזה זוזה אומר, אפסילטינו מנה, אתה גרם לי הפסד. אהור גברה, דזווין לי חמרה, וכאן רשי מסביר חמרה זה חמור. ויש דיון במפרשים, למה רשי התעקש לפרש את זה ככה, ולא הפירוש היותר שכיח יין. אלא מה? מדובר פה שאדם מחר חמור לחברו, הוא פש לחד זוזה, אותו לוקח שילם את הכל חוץ מזוז אחד, וכאיל ונפק הזוזה, והמוכר מחפש, נו איפה הזוזה האחרון? יתב בבשי וכמיין בא, כי היי גב נמי קני או לא קני. האם בגלל זוז אחד הקניין יכול להתבטל או לא? בגלל חוסר של זוז אחד בלבד, זה לא סיבה לתת למוכר לחזור בו. כך אומר רשי לקראת סוף העמוד, כי היגבנה משום חד זוזה, מי אמרינה דמצי למדם, האם אומרים ש יש זכות לחזור בו? אמר לי רב מודחי לרב אשי. קודם נראה את רב מודחי מצטט את רב אשי, ועוד מעט נראה ציטוט אחר, בשורה האחרונה, ציטוט אחר של דברי רב אשי. בכל אופן, תשובה אחר לרב אשי. אז כאן רב מודחי אומר לרב אשי, אחי אמר אבימי מהגוני משמי דרבה, זוזה כזוזי דמי ולא קני. גם זוז אחד זה כמו זוזים רבים, שאם הוא איל ונפיק עזוזי, הוא מחפש אפילו זוז אחד, זה כמו המקרה שאדם מחפש הרבה זוזים, שם בוודאי שאין קניין ועדיין אפשר לחזור בו. אמר לי רב אחה ברי דרב יוסף לרב אשי, ואמרינה משמי דרבה קני. אז מקודם רב מודחי ציטט אבימי משמי דרבה, וכאן רב אחה מצטט ההפך בדברי רבה, שהוא כן קונה. אמר לי, אז רב אשי עונה לרב אחה, תתרגם שמיתך, אתה יכול להסביר את השמועה שלך שאתה שמעת משמו דרבה, שגם גם אם יש חוסר כן קונה, ומוכר שדהו, אנחנו ממשיכים לדף עין חד, מפני רעתה. יש אדם, חתיכת אדמה, מגרש שהוא על הפנים, הוא נקרא רעה, אומר רש"י בשורה הראשונה, מפני רעתה דענן סעדי, אנחנו עדים דבלב און סעדי, זה גם אם הוא לא היה לחוץ לכסף, נמי אבי מזווין לה, הוא היה מוכר את זה בכל מקרה, היה שמח למצוא אדם שמוכן לקנות אותו, והי דעי ונפק הזוזי, זה שהוא מחפש את הכסף, זה לא בגלל שהוא לחוץ לכסף, אלא ממהר הוא לגבות שלא יחזור לוקח, הוא רק רוצה שהלוקח לא יחזור בו. אבל אם לא מדובר על כזה דבר, אנחנו חוזרים לאמירה הראשונה משמי דרבה, שזוזה כזוזי, אם מדובר במוכר לחוץ לכסף, ומדובר על מחירה רגילה, לא מחירה מפני רעתה, אין גמר קניין עד שהכל שולם. נמשיך בגמר. פשיטה באי לזבוני במאה ולא אשכח וזווי במאתיים וכאי ונפק עזוזי לא קני. נפנה לרשי, בא לזבוני במאה, היה צריך למאה עזוזי. בן אדם כזה הוא היה צריך למאה עזוז ורצה למכור שדה קטנה במאה עזוז ולא מצא, לא לוקחים. הוא מחר גדולה במאתיים, הוא נאלץ למכור מגרש יותר ב-200 זוז, על זה הוא מצא אנשים מוכנים לקנות, וכאי ונפק הזוזי, וזה עקבם. הוא מחפש את התשלום, את כל התשלום, והקונה שקנה את המגרש ששווה 200, ולא שילם את הכל. לא קני, אומר רשי דנן סעדי, דל כוחו מחר מוכר, ויכול לומר, לכך הייתי מחזיר אחר מאות לקנות שדה קטנה תחתיה. אז במקרה כזה אנחנו עדים על כך שהוא היה חומים נחוץ להשיג את הכסף, וללא תשלום מלא אז הוא לא מוכן לגמור את הקניין. אלא יש דבר שאנחנו כן אומרים שצריכים לברר. בשורה הראשונה אמרנו שהמקרה שלמדנו עכשיו הוא פשוט, אלא היא באי לזבוני במאה ולא אשכח. אדם הזה שהיה צריך למאה כסף, הוא לא מצא לוקח עבור מגרש ששווה מאה, והיא תרח ומשכח ולא תרח. אותו אדם אם היה מתאמץ למצוא לקוח, היה יכול למצוא. אבל הוא לא טרח. וזווין ב-200. והוא מחר בלי תרחה מגרש שווה 200. וכאיל ונפק עזוזי. והוא מתנהג כך, מחפש את הכסף. מי, איך מתייחס למקרה כזה? כמוכר שדהו מפני רעתה דמי או לא? נסקר כעת ברשי, ואי ונפק הזוזי מי, כמוכר שדהו מפני רעתה דמי, כיוון דמשום תרחה דדוי אחר לוקח, לאחר שהאדם הזה הוא לא מוכן להשקיע תרחה. אז בגלל תרחה הוא מחר ב-200 זוז, הוא קלה עליו למכור אותה בלא דוחק מאות, זה היה בעיניו הקלה למכור בלי לתרוח, שמע מינה לא חביבה הייתה עליו, סימן שזה לא היה חביב, וזה שהוא היה ונפק זה לא אומר שהוא לא מוכן לגמור את הקניין, או לא מסתכלים על זה כך, אלא מה שעצם זה שהוא אייר ונפק הזוזי, סימן שהוא לא מוכן לגמור את הקניין בלי לקבל את כל כספו, תיקו. אז השאלה הזאת נשארה בלי מענה. כעת אנחנו רואים ציטוט מהמשנה בסוף עיני עמוד ב', שכר את החמר ואת הקדר וכו'. המשך המשנה דיבר על עוד דוגמאות הובא שם, ונאמר וכל דבר שעבד וחזו בהן מקום שאין שם אדם, סוחר עליהן או מטען. הגמרא שואלת עד כמה סוחר עליהן. אנחנו מדברים על מצב כזה שהם לא הסכימו להמשיך את עבודתן, אז מה אומר, מה עושה בעל הבית? סוחר עליהן. עד כמה סוחר עליהן? עד כמה מצפים או נותנים לבעל הבית למצוא פועלים אחרים כדי לגמור את העבודה? אמר רב נחמן, עד כדי שכרן. נסתכל ברש"י, עד כדי שכרן, אם עשו אצלו קצת המלאכה ולא קיבלו כלום, סוחר עליהם כל מה שהוא חייב להן, יוסיף לאחרים ויגמרו. אנחנו חוזרים לגמרא, היטיבי רב על הרב נחמן. וזה כאן ציטוט מהברייתא שראינו בדף עין וו עמוד ב', עד 40 ו-50 זוז. משמע מהמספרים האלו, אפילו אם זה יותר מכדי שכרן, הם יצטרכו לשלם. אמר לי כי תניה היא שבאת חבילה לידו. נסתכל ברש"י, שבאת חבילה לידו, אם יש בידו, אם יש לבעל הבית בידו משלהן, מאותם פועלים שחזו בהן הרבה. מה זה אם יש בידו משלהן הרבה? כדרך האומנים המקבלים עליהם מלאכה, מביאים כלי אומנות לבית בעל הבית. אז הבעל הבית מחזיק בכלים של אותם פועלים, אז זה מאפשר לבעל הבית לדרוש יותר מכדי שכרן. זה הכוונה של שבאת חבילה לידו. עד כאן שיעורנו להיום.